אנחנו למדנו בקטע הראשון שיש מצרים בקדושה, כמו שיש מצרים בקליפה, יש יהודי למטה, יש כנסת ישראל למעלה. כנסת ישראל למעלה זה אהבה ותענוגים, יהודי למטה זה יהודי שמח. ומה הוא שמח? שהוא מתבונן שהיכולת היחידה להתחבר לקדוש ברוך הוא באמת זה רק פה למטה עדי תורה ומצוות, מה שאפילו נשמות בגן עדן העליון או גן עדן התחתון מקבלים רק זיו בלבד, ואילו הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא בעצמו, וזה אמור לגרום ליהודי שמחה תמידית. זה הפרק הראשון, עכשיו אנחנו נמשיך את הפרק השני. אך אין השמחה בהתגלות אור השם במוח מחשבתו ובינתו לבד. שמחה לא יכולה להיות אם זה רק במוח. היינו, זה שאתה מבין בשכל את המעלה הגדולה של תורה ומצוות פה למטה, ונשאר בשכל, זה לא שמחה. שמחה זה נקרא כי אם כאשר נגע אל נקודת ליבו. שמחה זה נקרא שאתה מרגיש בלב שמחה, שזה יורד ומחלחל לרגשות שלך. זה נקרא שמחה. כי שמחה היא התגלות. שמחה זה שמתגלה. אז אם זה נשאר רק במוח, אתה עדיין עצור. אבל אם זה יורד ללב, אתה יכול להתחיל לרקוד אפילו. כמשל המלך, שכל כבודו פנימה. המלך, הכבוד שלו והגדלות שלו זה פנימה, הוא סגור בינו לבין עצמו. אך בשעת השמחה הוא מתגלה. אבל כשהמלך שמח, אז הוא מתגלה, הוא מתגלה פירושו שהוא פונה לעבדה ופונה לאחרים ופונה לאנשים בפתיחות גדולה. במילא אותו דבר יהודי, שיהודי צריך להיות בשמחה, מה הכוונה צריך להיות בשמחה? שזה יחלחל הלב, שיהיה בשמחה. וזהו, יבדו את השם בשמחה. כשכתוב יבדו את השם בשמחה, מה הכוונה בשמחה? לא מספיק בראש. שמחה זה בלב, בהרגשה רגשית. דהיינו, להיות גילוי אור השם אין סוף ברוך הוא, שיהיה בבחינת ונגלה כבוד השם. נגלה כבוד השם שאלוקות יהיה בגילוי, כמו בפשטות, לא מספיק לנו שאלוקות נמצא נסתר, נמצא. צריך שיהיה בגילוי. אותו דבר בנפש אותו דבר. לא מספיק שזה בראש, בראש זה נסתר, מה שאתה יודע זה מחלב בין עצמך. אבל אם אתה מרגיש, אז אתה כבר פורץ החוצה. כמו שהוא אומר, הוא למטה בנפש האדם, מה זה אצלנו שזה בשמחה ובהתגלות? ההתגלות הוא כשבא לידי גילוי הלב. מתגלה בלב, זה נקרא שהשמחה שלך היא בגלוי. והיינו דכתיב, זה מה שהפסוק אומר, הם הבנים שמחה. אז מתי האמא שמחה? כשיש בנים. הרי הם זה הולך על בינה. ובנים, זה הבנים של בינה, זה המידות. אז מתי האם שמחה? כשיש בנים. הבנים עדיין הם בנים, וזה נשאר במוחין לבד, אז אין שמחה. דהיינו, כשנולדו הבנים שהם המידות, ונתגלו בלב. כשזה מתגלה בלב, אז יכול להיות שמחה. מה שאין כן כשהוא בעלם והסתר תוך מוח מחשבתו ובינתו לבד. אבל אם ההתבוננות נשארה במוח, נשארה בבינה, וזה לא חלחל עדיין והתגלה ללב, הרי הם בבחינת עיבור עדיין. אז עכשיו, מה קורה עם הבנים? עוד לא נולדו. אז איפה הם? הם בעיבור, הם כמו בתקופת ההיריון, הם בנים עדיין. אז אם הם בנים, עדיין אין שמחה. ואינה, הם הבנים, אי אפשר לקרוא לבינה, הם הבנים, כשהבנים עדיין לא נולדו. יהיה בעתיד בנים, אבל כרגע אין בנים. אז במילא, מה בעצם הנקודה? היהודי צריך להיות בשמחה גלויה. זה אמור להיות. מה קורה כשזה לא קיים? מי מפריע? אם הוא במצרים. יש לו מיצר, כידוע, שבין הראש ללב יש גרון. והגרון הוא מקום מאוד צר. בגלל שהוא מאוד צר, אז יש משהו שיכול לתקוע, שזה לא יחלחל למטה. ופה צריך לפצוח את המצרים. והנה, המעכב בחינת הולדה בהתגלות אור השם, לצאת מאלם והסתר שבמוחו אל גילוי הלב. מה מעכב את הגילוי מהמוח ללב? מה יכול להיות מפריע? הוא בחינת גלות מצרים. נמצאים בגלות מצרים, אז זה לא יורד ללב, זה נשאר רק בראש. מה זה גלות מצרים? שהוא בחינת מיצר הגרון. המיצר הגרון הוא משל על גלות מצרים. שהוא האמצעי בין מוחין שבראש ללב. מיצר הגרון זה הממוצע שמחבר בין המוח לבין הלב. ושם, מי נמצא במיצר הגרון? שם הוא בחינת שר המשקים, שר האופים ושר הטבחים. אלו שלושת שרי פרו, שמוסלרים בתורה. הם שרי פרו, הם יכולים להפריע מהירידה למטה. וכמו בפשטות, איפה רואים את שלושת השרים האלה בגרון? אני אומר שהוא בחינת ושת וברידים. מה יש בגרון? את הוושת והברידים. קנה ושת וברידים, זה מה שיש בגרון.
כלי הנשימה, לא?
נכון, כלי הנשימה וכלי הקנה, זה לנשימה, והוושת דרכו יורד הבליעה, והברידים זה ורידי אדם. אז זה כנגד שלושת השרים. מה הכוונה היא בפשטות באותיות פשוטות? מה מפריע הקנה הנשימה לעניין רגש אלוקי? אז לא הקנה הגשמי מפריע, אלא זה משל. שהם הם כל, מבחינת כל תנוגי עולם הזה. ממה אתה מתענג? מהאוכל, מהשתייה, זה מסמל את הדברים שיכולים להפריע. ומחשבותיו ועסקיו ותחבולותיו, אשר ישתמש בהם כל אחד לפי ערכו. כל אחד מונח בענייני העולם עם כל מיני תחבולות למיניהם, והם תוקעים לו, סותמים לו את המעבר מהמוח ללב. והם הם המונים ומעכבים. ומסכים המבדילים בין אור השם שבמוח ובין גילוי הלב. אז אם אדם יש לו את המיצר הזה, אז הוא במצרים. אז במצרים אז הוא לא בשמחה. הוא מבין בשכל טוב מאוד את היוקר של תורה ומצוות, אבל הוא לא באמת שמח כשהוא מקיים תורה ומצוות. למה הוא לא באמת שמח? כי הוא מונח יותר בעניינים שמבלבלים אותו, יש איזה מיצר הגרון שמפריע לו. וזהו צער העיבור. מה זה צער העיבור? העיבור זה אומר, יש ולד, אבל הוא עוד לא יצא. הוא נמצא באסתר. אז לאמא יש צער כרגע. זה המצב שיהודי נמצא בנמשל. יש לידה שאמורה להיות. כשיהיה לידה זה אומר שהמידות יהיו בהתגלות. אבל כשזה עדיין בפוטנציאל וזה לא מתגלה, אז יש צער העיבור. הוא מביא דוגמה, הוא אומר, כעצמות בבטן המלאה. יש בשפה המדוברת, אומרים, כמו עצם בגרון שתקוע. כאן הוא אומר, כמו עצם בבטן מלאה. אתה שבע, אבל תקוע לך איזה עצם, ומוציא לך את כל הנאה מהאוכל שאכלת, כן? אז במילא, גם פה יש מצב, שאדם יש לו בראש הרבה הרבה ידע, והכל בסדר, אבל תקוע לו איזה עצם, שלא נותן לו להתבטא. ולכן כל גלויות וצרות, נקראות בשם עיבור. תמיד משתמשים לגלות במשל של עיבור, כי זה נקרא עיבור, שאין את ההתגלות האלוקית בצורה נכונה. כי מאמר הזל מביא כמה מקורות שרואים שהעיבור זה משל על, על, על עניין של גלות. כי מאמר הזל כתוב ככה, בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך. אומרים לקדוש ברוך הוא, מתי שעם ישראל נמצא במצב שצריכים רחמים, אז תרחם עליהם. אז איך קוראים למצב הזה שהם צריכים רחמים? פרשת העיבור. פרשת העיבור זה כינוי לסיטואציה של הגלות. כמו שמפרשים, מפרשים אומרים, מה זה נקרא פרשת העיבור? אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה, אפילו בזמן שאתה כועס עליהם, כאישה עוברה, אז רואים שממשילים את הגלות לעובר, הריון. והגאולה נקראת בשם לידה. למה הגאולה נקראת לידה? שהוא בחינת התגלות הוולד לאוויר העולם. וחבלי משיח נקראים בשם חבלי לידה. שוב רואים שהדימוי של לידה והיריון והקשיים זה הכל משלים על המצב. מביא עוד פסוק, הוא כתוב בישעיהו. ערינו חלינו, מפניך הוויה. שני חצאי פסוקים שמפניך הוויה זה בעצם כתוב בפסוק הקודם. אחרי זה כתוב הרינו מלשון הריון, חלינו, זה ביטוי חילקה יולדה, כתוב. שוב רואים שפנים לקדוש ברוך הוא בביטויים של הריון וקשיים של העיבור שקשור לגלות. פירוש שכל בחינת עיבור וגלויות הוא כדי שיהיה גילוי אור השם ברוך הוא. למה יש את הגלות? זה הכנה לגילוי שיבוא אחר כך. כמו בפשטות, יש הריון, אבל מה המטרה? שבסוף יהיה גילוי. וצריך לזה חבלי לידה, אז מה לעשות? בינתיים, עד הלידה יש חבלי לידה. אז זה הגלות, יש מצב של עיבור וגלויות, זה זמן שקצת לא נעים, אבל זה בעצם הכנה לגילוי הגדול. דהיינו, מה הכוונה בפשטות שאדם צריך שיהיה לו חבלי לידה? אז לא חלילה שיהיה לו בעיות רוחניות, גשמיות חלילה, להפך, שיהיה לכל אחד בריאות ושמחה בכל העניינים, אבל בכל אופן צריך שיהיה לו כן חבלי לידה. במה זה? להרגיש הכאב והמרירות על מניעות התפשטות אור השם בגילוי הלב. אדם צריך שיכפת לו העניין של למה הלב שלו לא מצליח להתעורר. זה כמו שיש ביטוי במשנה, שכל הלוקח עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אם יקב לך, החוסר ההתקדמות הרוחנית שלך, זה כנראה יחסוך כאבים אחרים. כי חבלי לידה חייב להיות. ממה הוא מרגיש מרירות? מחמת המונים ומעכבים. מה מונע ומעכב שהם צורכי, שהם צורכי עולם הזה. ואזי, אם יהיה כואב לך, יהיה אכפת לך, למה אתה לא מצליח להוריד את התובנות שלך, של המוח, ללב, אם זה באמת יהיה אכפת לך, אז ואזי כאשר יבוא לבחינת לידה והתגלות, אז מתי שבסוף תצליח, וכן יהיה התגלות, כן יהיה לידה, זאת אומרת, כן יהיה רגשות, זה יהיה מבחינת שמחה. אתה מאוד תשמח, כי ככל שגדול כוח הצער על החסר, אז ברור שכשאתה מגיע לתוצאה, ככה השמחה מאוד גדולה. וישמח ישראל בעושיו. ומה השמחה הזו תגרום? השמחה עצמה תגרום שיתפרדו כל המונים ומעכבים, והמסכים המבדילים יהיו כעין ואפס. בלא תפיסת מקום כלל. אם אדם יהיה לו שמחה, שמחה מזה שהוא יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות, אז כל ההפרעות פשוט יתבטלו. ממה הם יתבטלו? מחמת שמחת השם. וכשם שלמעלה, בחינת שמחה עם המתקת הדינים, כמו שכתוב שיהודי שמח וממתיק את הדין למעלה, שיש שמחה למעלה, אז הדינים נעלמים. כך למטה בנפש האדם. היא מבטלת כל המונים ומעכבים מבית ומבחוץ. ברגע שאדם בשמחה, אז כל ההפרעות נמסו והיו כלא היו. ונקרא, איך קוראים למצב הזה, שהוא מצליח להתגבר על כל המניות, ונקרא בשם ארץ כנען. מה זה ארץ כנען? המילה כנען זה מלשון להכניע, על שם שמכנה את החיצונים. אתה מכניע את כל המניות והעיכובים האלה, שהם נידחים מפני השם. איך הם נידחים? אתה לא מתמודד איתם לגרש אותם, אלא מעליהם וממילא. כחושך שנדחה מבני האור, אתה מכניס שמחה בכך שאתה יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי אם יש לך באמת שמחה, אז כל המונים ומעכבים נעלמים, אתה לא צריך אפילו להתמודד איתם, כמו שהחושך נעלם, אתה מכניס נר קטן, החושך באופן אוטומטי נעלם. כמשל, האישה אשר חבלי לידה בא לה, האישה מגיעה למצב שכבר יש לה חבלי לידה, זאת אומרת, אוטוטו תהיה לידה, מה גורם שהכאבים ייפסקו, והנה בעת לידתה יוצאים ממנה כל המחובות, בדם לידתה שזב ממנה. כך הנה כתיב, כמו שהפסוק אומר, וירך מתבוססת בדמייך. אומרים את זה, מזכירים את הפסוק הזה בהגדה של פסח. דיינו, מה כל כך העניין הטוב שמתבוססת בדמייך? שכל המונים והמעכבים נמסו והיו לדם. דבר שאין בו ממש ואין בו תפיסת מקום כלל. אז זה ככה מתפרק בדם שיוצא ואז נרגעים כל הכאבים. הביטוי דם כאן מראה שזה הופך להיות למשהו מימי שאין לו שום משמעות. כמו שכתוב, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. עכשיו הוא מסיים את האות הזו, הוא אומר, והנה, כשם שגלות מצרים, מבחינת מיצר הגרון, שהוא המבדיל, הוא מפסיק בין המוח ללב, הרי מה גרם להפרעות? מה תוקע את הירידה מהמוח ללב? יש איזה מיצר הגרון. מאיפה אנחנו נצליח לפרוץ את המיצר? מאותו גרון. אותו גרון שמפריע, בוא תשתמש ותצא מהפרעה. איך תשתמש עם אותו גרון? כך עניין הגאולה ויציאת מצרים הוא בחינת יציאתם ממיצר הגרון. איך? על ידי הקול קול יעקב. באותו גרון יש גם כן את היכולת להוציא קול. תוציא קול מהפה שלך, קול של תורה, תלמד, זה יתגבר על הוושת והברידים שהם בעצם המיצר. שהקול שהוא בגרון, הוא המקשר ומחבר, בחינת מוחין שבראש, לבוא לידי גילוי הלב. לכן יש הרי ביטוי שכתוב, קול מעורר הכוונה. אדם לומד בקול, אז זה עצמו מעורר לו את הלב, זה מעורר לו את הכוונה, זה מעורר לו את הרגש הרבה יותר, מאשר שהוא רק קורא עם העיניים והראש, והוא לא משתמש בקול. אז הקול, יש לו את אותו כוח, שהוא יכול לפרוץ גם את המניות והעיכובים. והיינו על ידי קול קורא בתורה. שעל ידי קריאתו בתורה, שיהודי לומד פשוט תורה, הוא קורא, מה זה נקרא קורא בתורה? כמו שכתוב בתניה, בפרוש קורא, כמו שאתה קורא לחבר שלך. אתה קורא לו, אז הוא מגיע. כשאתה קורא לקדוש ברוך הוא גם מגיע. איפה אתה קורא לו? אתה קורא בתורה, למה קוראים לזה קורא בתורה? למי אתה קורא? אתה קורא לקדוש ברוך הוא. הוא קורא, הוא ממשיך אור השם, לצאת מהאלם שבמוח אל גילוי הלב. וזהו שאמרו רבותינו, זה על כל הקורא בתורה, הקדוש ברוך הוא קורא כנגדו. הקדוש ברוך הוא קורא מולו. אתה קורא בכלים שלך, הוא יקרא בכלים שלו ויתן לך עוצמות נוספות. ונקרא כנגדו, למה זה כנגדו? מה זה מולך? מפני שבחינת קריאתו בתורה הוא בחינת ממלא כל עלמין. כשאתה קורא בתורה, אתה בדרגה של ממלא כל עלמין, אתה בדרגה נמוכה. והקדוש ברוך הוא כנגדו, הוא בחינת סובב כל עלמין, אז הוא מאיר לך אור גדול יותר. וזהו לשון קורא בתורה, שקורא האור לחוץ. קורא, אתה קורא לו, שיבוא החוץ. והיינו, איזה חלק בתורה יש לו את הסגולה הזו, שזה נקרא קורא בתורה, ומוציא את זה החוצה, אז כמו בפשטות, אמר מישהו, הוא קורא בתורה עכשיו. אז באיזה חלק בתורה? אתה לא צריך להגיד, ברור לך שמה הוא קורא? הוא קורא בספר תורה, הוא קורא תורה שבכתב. בדרך כלל אדם שלומד גמרא, אתה לא אומר עליו הוא קורא בתורה, הוא לומד. אבל כשאתה אומר על בן אדם הוא קורא בתורה, אז מה הכוונה קורא בתורה? תורה שבכתב. והיינו על ידי תורה שבכתב, בחינת הוויה. תורה שבכתב זה גילוי של שם הוויה, כי הרי דאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. אז אם אתה תקרא בתורה, תקרא לקדוש ברוך הוא, יתגלה הלב, דיינו ירדו המעיניות והעיכובים, תצא מהגלות. וזהו מרמז בפסוק שכתוב, וזהו. לכן אמור לבני ישראל, אני הוויה. ואם יהיה לכם את הוויה, דיינו תורה שבכתב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. שעל די בחינת וגילוי הוויה, דיינו, מה זה? על די בחינת תורה שבכתב, בחינת הכל כל יעקב, על ידי זה יהיה בחינת יציאת מצרים, וכל המונים ומסכים המבדילים יתבטלו, ולא יהיה עוד סבלות מצרים ועבודתם. זה בעצם הפתרון לקרוא בתורה, ואז מבטלים את כל המניות.